אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
ביום ראשון ידיעה אחת הסעירה את עולם הקולנוע, וודי אלן, במאי הקולנוע האמריקני המפורסם בעולם, מודיע על פרישה.
He was a genius and Helen's a genius and Dennis is a genius, you know a lot of geniuses, you know. You should meet some stupid people once in a while, you know, you can learn something.
ההספדים בעודו בחיים החלו להיכתב, וגם הביקורות על מי שהחל כהבטחה הגדולה של הקולנוע, הוא מסיים את דרכו המקצועית בשפל. אלא שלא חלפו 24 שעות עד שאלן בנה 86 הוציא הודעה, אני לא פורש, אני כאן כדי להישאר.
Don't you see the rest of the country looks upon New York like we're left-wing communist Jewish homosexual pornographers? I think of us that way sometimes and I live here.
אז הוא פורש או לא? ולמה הקריירה שלו מסתיימת בכל ענות חלושה, ולא רק בגלל הטענות לאונס ביתו. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly.
אחד האייקונים התרבותיים הבולטים של המאה ה-20, וודי אלן, נולד כאלן סטוארט קונינגסברג בברוקלין, ניו יורק, למשפחה יהודית, שכאלה רבים מבני המעמד הבינוני שלחה אותו לבית ספר של יום ראשון, הסנדי סקול. כבר בגיל העשרה החל לכתוב עבור כוכבים ובדרנים בדיחות, ואימץ לעצמו את שם הבמה, וודי אלן.
Ladies and gentlemen, the very funny Mr. Woody Allen.
No. I'd say the most important thing that happened over the last year was that I got married for the second time. I had well my wife and I did not communicate.
משם הדרך לכתיבת חומרים לתוכניות טוק שואו ובידור בטלוויזיה ואחר כך מחזות וקולנוע הייתה קצרה. הוא הפך לאחד היוצרים הידועים בעולם מבלי שישלים מעולם את ההשכלה הפורמלית שלו. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של וויינט וידיעות אחרונות, מדוע הפרישה של וודי אלן בגיל 86 היא בשורה כזו דרמטית?
זאת בשורה גדולה. אם לא היינו שומעים על וודי אלן את כל מה ששמענו בשנים האחרונות, וזאת בשורה גדולה גם בגלל מה ששמענו על וודי אלן בשנים האחרונות. לפני כל הדיבור על בהקשר של וודי אלן ומי-טו, ועוד נגיע לזה, והשמות נגדו וכל הטענות נגדו, אז וודי אלן היה נראה כמו מישהו שלא יפרוש לעולם. כלומר, וודי אלן, בין אם הביקורות על סרטים שלו היו טובות או רעות, או שהעריכו אותו או לא העריכו אותו, והוא היה באופנה ולא באופנה, היה כל סתיו סרט חדש של וודי אלן, מה שנקרא כמו עלי השלכת בניו יורק, אז גם וודי אלן היה חוזר, כל פעם בז'אנר קצת אחר, לפעמים בכיכובו, בשני, ככל שהשנים התקדמו פחות סרטים בכיכובו, אבל כן, לפעמים הוא היה עולה ומשחק, לפעמים הסרטים האלה היו הצלחה, עצומה, אני חייב להגיד, הסרט האחרון שלו, אולי שבאמת היה הצלחה עולמית, זה יסמין הכחולה מ-2013, אז אנחנו כן מדברים על במאי שכבר יצא מהאופנה, אבל אפשר להגיד שעד אותה נקודה, כמעט לכל סרט של וודי אלן, היו חובבים, והיה דיבור, והיו מועמדויות לאוסקר, והיו גם סרטים שלו שזכו באוסקר, בראשם אני הול ב-1977, מה שנקרא זה קצת רחוק, אבל עדיין, הקהל היה מתייצב.
There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, Boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life.
הסרט אני הול, או כפי שנקרא בישראל הרומן שלי עם אני, הפך את וודי אלן לאחד הבמאים והיוצרים המעניינים בקולנוע, והוא שילב את הקומיות הידועה שלו מהסרטים הקודמים בננות וישנוני, יחד עם ממדים דרמטיים ומורכבים יותר. הסרט שהיה להיט זכה בארבעה פרסי אוסקר חשובים, והניב לו הצלחה גדולה.
The winner is Annie Hall, Charles H. Stafford.
הוא המשיך ליצור סרטים שזכו לשבחים רבים מאנשי המקצוע, אם כי הוא עצמו סירב להגיע לקבל את הפרס ואת החיבוק של האקדמיה. אני זוכרת באופן אישי את הפעם הראשונה שראיתי את שושנת קהיר הסגולה, והבנתי שמדובר בסרט אחר מכל מה שראיתי עד אז. כמו ששיחק בסרטיו בעצמו, כך גם נהג לשלב את אנשים בחייו בתפקידים רבים. ביניהן דיין קיטון, לואיס לסר, סטייסי נלקין ומיה פרו. האירועים סביב נישואיו לפרו והרקע לפרידתם הביאו להוצאתו מהקונצנזוס, ובמידה רבה סימנו את סוף תפארתו.
צריך קצת להזכיר במה מדובר במקרה של וודי אלן. וודי אלן למעשה חי עם האשמה איומה ונוראית מצד ביתו דילן, שאותה הוא הפך להיות אב מאמץ רשמי שלה בזמן הזוגיות שלו עם מאיה פארו. והיא מתייחסת למקרה אחד ויחיד שקרה או לא קרה בעליית גג בקנטיקט ב-1992, נטען שכאשר וודי אלן ביקר במהלך הרליכי גירושים את ביתו, אז הוא בעצם עלה איתה ועשה במעשים במגונים במקרה אחד, ודילן בייקר, חייבים להגיד, מתעקשת שזה קרה, וכמובן מאיה פארו ואחיה רונן פארו, שהפך לעיתונאי חשוב וזוכה פוליצר בארצות הברית, מתעקשים כמובן מאמינים לה, ווודי אלן טוען בתוקף שזה לא קרה, וכמובן כולל אחד הבנים האחרים של מאיה פארו, מאמינים לו. ואז גם עולה השאלה בעצם למי אתה מאמין, כי זה לא מקרה שבו באופן עקרוני אפשר לבוא ולהגיד שיש ראיות או נסיבות תומכות או מקרים אחרים.
The allegations are that you took Dylan into a crawl space. Mm-hmm. You touched her in her private part. Mm-hmm. Mm-hmm. Is there any truth to that at all?
Look, be logical about this. If I wanted to be a child molester, I had many opportunities in the past. I could have quietly made it.
הייתה את הסדרה של HBO לפני כמה שנים שלה, לא ספק, גרמה בתודעה הציבורית לפחות למחשבה שהוא עשה את זה, קראו לה אלן נגד פארו, היה יותר רגיוני לקרוא לה פארו נגד אלן, כי זו הסדרה שבה למעשה מיה פארו ודילן, וכל האנשים שתומכים בגרסה הזו, בעצם שותחים לאורך 4 שעות את הטענות המאוד קשות שיש להם, ולפחות כשרואים את הסדרה מאוד משתכנעים שרוב הסיכויים שזה קרה, שהחקירה אז לצורך העניין מוסמסה על ידי משטרות שרצו בטוב, ושלצורך העניין וודי אלן, ככה הוא מוצג כאדם עם כוח אדיר, למרות שאני חייב להגיד שכשרואים את הסדרה זה גם נשמע קצת מוגזם, לכאורה הייתה את כל החקירות לטובתו, ואז גם זה שאלה של אמונה, ואני חייב להגיד, זה גם נורא מעניין לראות מה קורה בהוליווד. יש שורה ארוכה של שחקנים ושחקניות, אחת מהם היא נטלי פורטמן, ששיחקה בסרט של וודי אלן ב-1996, כשהייתה נערה בעצמה, נקרא סרט נפלא, קרא, כולם אומרים שאני אוהב אותך, ויש את גרטה גרוויג, ששיחקה בלרומה באהבה, והפכה להיות במאית, ויש את טימותי שמלה, ששיחק בדיוק בסרט הלפני האחרון, יום בניו יורק, והם כולם השתתפו בסרטים של וודי אלן, וכולם ידעו, וכולם הכירו את האשמות, כי האשמות עצמם לא השתנה בהם שום דבר מאז 1992, והם יצאו פומבית, ואמרו, אנחנו מצטערים שלקחנו חלק בקולנוע של וודי אלן, ואנחנו מאמינים לך דילן. כלומר, אין לנו ראיות תומכות נוספות, אבל מתוקף בעצם העידן של המיטו, שאנחנו יודעים שקורבנות של מקרים כאלה לא נוטות לשקר, והאשמות שווא הם מקרים שוליים, כך לפחות, זה נתפס בצד הזה, אנחנו אומרים, אנחנו מצטערים, חלקם גם החזירו את הכסף. אני לא חושב שאפשר להתעלם מהעובדה שהשיח השתנה, לגבי אותם האשמות כאלה, ושלפעמים מספיקה האשמה כדי להוציא אדם ולקרוא לו משוקץ. מצד שני, אני חושב שכשמסתכלים על הסרטים עצמם, ללא ספק יש למה להתגעגע.
האיש הזה לא צריך לעבוד יותר, לא רק בגלל מה שהוא עולל, אם הוא עולל, אלא בגלל שהוא לא, הוא לא מתאים יותר לתרבות כיום, גם כקולנוע, וגם יש בה משהו נורא בעייתי בסרטים שהוא עשה תמיד. ואני כבר לפני 20 שנה שאלתי אותו אם זה לא בעייתי, זה שהוא מציג תמיד גברים מבוגרים עם נשים צעירות.
אמיר קמינר, מבקר התרבות של ויינט וידיעות אחרונות, לא ישכח את הפעם הראשונה בה הוא צפה בסרט של וודי אלן.
גדלתי במושב בעמק חפר בשנות ה-60, אז נחשפתי לוודי אלן בשנות ה-70, וסרטים אז הגיעו לארץ באיחור, ולנתניה עוד יותר באיחור. גם אפילו במושב הקטנטן היו 2 בתי קולנוע. הייתי אותה במיוחד לתל אביב באוטובוס כדי לראות סרטים שלו. אני לא אשכח איך הייתי בקולנוע שחה וראיתי את מנהטן, וענת עצמון הייתה באולם, זה היה אחרי תהילת אסכימו לימון. ואת יודעת, הרגשתי הכי זוהר שיכול להיות. מי כאילו חשב שאני יום אחד יראיין אותו כל כך הרבה פעמים? והכל היה נראה לי שנון ומבריג, וחשבתי שהוא גאון. ובכלל לא קלטתי את כל הבעייתיות בעצם, טוב, למה שילד בגיל ההתבגרות יקלוט את כל הניואנסים האלה, שעוד הרבה הרבה לפני תרבות המיטו והביטול, ולחשוב שבמנהטן שם הוא מנהל רומנים נערה. הוא היה מבריק, ומוזר לאן הברק הזה נעלם.
It was funny then when Woody Allen spoke those lines in his film Manhattan, but now some are not laughing on the streets of Manhattan. The 57-year-old filmmaker and his longtime lover Mia Farrow broke up.
בשנת 1997, אלן ניסה לביתו המאומצת שלו ושל מיה פר זוגתו לשעבר, סוני פרבן, אירוע שעולם התרבות והבידור התקשה להקל. המאבק בינו לבין רעייתו לשעבר מיה פרו על הרקע הזה, והשמות קשות לגבי עבירות מין שביצע בבת אחרת דילן פרו, עולות בהמשך ולמעשה מחרסמות בקריירה של החנון המשעשע שאהבנו לחבב.
לא יפה להגיד את זה בינינו, תמיד היה נורא נחמד, הוא היה נורא סימפטי, נעים, מרואיין נהדר, תמיד מבריק, תשובות, גם אם היו מתחמקות, הן היו מאוד אינטליגנטיות כמובן, וכיפיות ומצחיקות לפעמים, תמיד הייתה לי תחושה נעימה, אבל אני חייב להגיד שבפעם האחרונה, ב-2016, ואחר כך סירבתי כבר לראיין אותו, כי זה היה בעייתי לראיין אותו באחר כך. ב-2016, בכאן, לכבוד סרט שלו, קפה סוסייטי, הפיל היה בחדר, ואסור היה לגעת בו, אסור היה למשוך בחותם, למשוך באף. היחצנית שלו, הצמודה, הזהירה אותי, שלא להעיז לשאול אותו שאלות על כל הפרשות. וזהו, פשוט הפסקתי. כלומר, היו לי אפשרויות לראיין אותו וסרבתי. מה שמדהים הוא שרגע לפני הודעת הפרישה, שאני מאוד מקווה שזה קורה, וחבל שהוא לא עשה איזה 20 שנה קודם, אבל ראיתי במקרה ביום שישי ב-VOD את סרטו האחרון עד לרגע זה, הפסטיבל של ריפקין, שבו בן דמותו של אלן נוסע לפסטיבל סן סבסטיאן. הסרט כל כך מביך, כל כך מגוחך, כל כך מתאמץ, כל כך עצוב, עצוב לראות גאון שהוא מדרדר. זה נורא עצוב.
עד כמה הוא שונה מהדמות שהוא לפחות אהב לצייר את עצמו בסרטים כיהודי אאוטסיידר חנון? עד כמה בחיים הוא היה באמת כזה?
הוא היה כזה, הוא תמיד היה מתלבש כזה נורא עם חולצה מכופתרת, מכנסי או קורדוי או חאקי, היה משקפיים, הוא היה וודי אלן, הוא באמת היה אי-סימפטי. אני מנסה לחשוב, אני כל כך הרעתי אותו, פעם נסעתי בשנות ה-90 לניו יורק כדי לראות אותו מופיע, הוא היה מופיע כל יום שני נדמה לי במועדון ג'אז, שהוא ניגן שם על הסקסיפון שלו. אבל זה עצוב שהוא ככה גומר חיים וקריירה וכאיש מוקצה.
מה קדם למה? הדעיכה האומנותית של אלן או חוסר לגיטימיות החברתית שזכה לה בעקבות השערוריות האישיות? בשנים האחרונות הוא כבר לא צילם סרטים בניו יורק שהייתה כל כך מזוהה איתו, ונאלץ לגלות ולצלם בערים מריבות כמו פריז, ברצלונה ולונדון, שלא הצליחו לטשטש את הבינוניות של סרטיו.
אני חושב שהוא פשוט לא, שהוא במאי לא טוב, הוא כבר 20 שנה לא עשה כמעט סרט טוב. מעטים מאוד, עשר פה ושם היו איזה הבלכות. זה פשוט מביך לראות את הדברים האלה. זה סרטים שלא צריכים להגיע למסך. בישראל עוד היו די נאמנים לו, חוץ מהסרט האחרון, ואולי עוד אחד, כולם תמיד הגיעו בצורה הפצה בישראל. אבל בארצות הברית הרי עצמך שכבר שני הסרטים האחרונים שלו לא הוצגו. באירופה עוד עשו לו כבוד, הנה עובדה שהוא מצלם כרגע סרט בפריז.
If a man said that to me, I'd break his neck. I am a man. Well, I mean a much shorter man.
מה היה היחס של אחד היהודים הידועים בעולם לישראל? ומה יישאר מהמורשת הקולנועית שלו אחרי הכל? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
קמינר, וודי אלן, שהוא שם נרדף ליהודי, ניהל מערכת יחסים די מורכבת עם היהדות ועם ישראל.
וודי אלן היה תמיד נורא פופולרי בישראל. בסקר טלפוני שנערך בראשית שנות ה-2000, נשאלו תושבי ישראל, את מי היית רוצה לפגוש ברחוב בניו יורק? היית מאמינה שעשו פעם סקרים כאלה? התוצאות של הסקר היו מפתיעות. במקום הראשון, מי ניצב?
וודי אלן.
וודי אלן. הוא הצליח לגבור על פיגורות יותר צעירות ולועטות. אנשים כמו ג'ניפר אדיסטון, ג'רי סיינפלד, שרי ג'סיקה פארקר שהסתרכו אחרות. אני חושב שהאהבה אליו נמשכה הרבה מעבר למה שהיא נמשכה במקומות אחרים. הוא הבמאי הכי יהודי שאפשר, בסרטים שהוא תמיד היו, הזכורים של נאצים ובדיחות שואה, בכל דבר אחר למשל, הייתה אפילו התייחסות למקלחות במחנות הריכוז. הייתה לו ממש אובססיה לשואה ובדיחות על נאצים. בסוגיה שמאוד הטרידה אותו, ולכן הוא תמיד השתמש בשואה ותופעה הנאצית, להמחיש נקודות בנוגע למין אנושי. אבל הוא גם ידע לצחוק על הילדות שלו בבית יהודי מאוד, על מאכלים יהודיים, אבל הוא מאוד חשוב לדבר על היחס שלו לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בסרט האחרון שלו, באותו פסטיבל של ריפקין האומלל, יש שם אזכור קומי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאילו שהפתרון לדבר הזה הוא מדע בדיוני ממש.
הוא מעולם לא ביקר בישראל, בעבר הוא טען שהוא לא הוזמן.
כן, זה, בראיונות הראשונים, כל פעם שאלתי אותו, את השאלה הפרובינציאלית כמובן, אבל זה התבקש, איך זה יכול להיות שאדם כמו וודי אלן לא הגיע אף פעם לירושלים. רול ישראל, פסטיבל הקולנוע, אחד מפסטיבלי הקולנוע, אז אומר, מעולם לא הזמין אותי, המפיצים אף פעם לא תרחו. כמובן שזה קשקוש ותירוץ והוא חמק ממני, ובשנים האחרונות שפגשתי אותו, הוא היה תקופה שהוא צילם את הסרטים שלו בבירות או בערים, נגיד ויקי קריסטינה ברצלונה, או חצות בפריז, הוא כל פעם היה באיזה עיר, היה לו, עזב את מנהטן, עירו האהובה, ועבר לבירות אירופאיות, ואז אמרתי לו, ולאו הגיע הזמן שתצלם בסרט בישראל, אז הוא תמיד חמק ואמר, אולי זה עוד יקרה, וזה באיזשהו שלב הבנתי שזה פרובינציאלי ומביך לשאול אותו את השאלה הזאת. זה היה ברור שהוא לא יבוא לפה לעולם.
כן. אמיר קמינר, תודה על השיחה.
תודה רבה לך, שרון, היה כיף.
Disturbing allegations this morning about Woody Allen. His now adult stepdaughter, Dylan Farrow, telling fully for the first time her story. She alleges that he sexually assaulted her when she was just 7 years old in the early 1990s.
בחזרה אליך, בנימין טוביאס, למרות ההתנהלות האישית הבעייתית שנחשפה כבר בשנות ה-90, הוא עדיין נשאר רלוונטי יחסית עד עידן המיטו. אפשר לומר שעידן המיטו והרגישות לעבירות מין הם שסימנו לו את הדרך החוצה.
צריך להבין, עד הנקודה שבהם האשמות האלה צוברות שוב תאוצה ב-2017-2018, גם במקביל בעצם לסיפורי ויינשטיין וכדומה, אז וודי אלן ממשיך ליצור. ב-2013, כשקייט בלנצ'ט זוכה באוסקר על יסמין הכחולה, עלתה איזה מחאה ודילן כתבה מאמר, והוא כתב מאמר נגדי בניו יורק טיימס, והיה איזו טענה כזו, קייט בלנצ'ט, אל תודי לוודי אלן אם את זוכה באוסקר, והוא עצמו גם לא הגיע לטקס. אז זה קצת נחשב כמו הפרעה, אבל זה לא ביטל את הרוח. החל מ-2017-2018, ובטח מאז הסדרה, שהיא מהשנתיים האחרונות, אז להפיץ סרט של וודי אלן, בטח בארצות הברית, הפך להיות בלתי אפשרי. הסרטים, שני הסרטים האחרונים לא הופצו בארצות הברית, והסרט האחרון שבעצם לכבודו נעשה הרעיון, הוא יביים עכשיו סרט האחרון באירופה, בשם וואספ 22, אני משער שהוא יצולם באירופה, יופץ אולי בפסטיבלים פה ושם באירופה, אבל אני לא חושב שהוא יקבל איזושהי הפצה רחבה, כלומר זה באמת יהפוך להיות מה שנקרא עבודה מסתורית של וודי אלן.
בסיכומה של הקריירה הענפה שלו, גם כשלוקחים בחשבון את ההתנהלות הבלתי מתקבלת על הדעת ואת הכישלונות, הוא עדיין נתפס בעיניך כאחד מגדולי סמלי התרבות בעת הזאת.
אני חושב שהוא חשוב מאוד, סוג של, קודם כל גיבור קולנועי חדש, שהוא קודם כל צריך להגיד יהודי, חנון, לוזר, משהו להזדהות איתו, היו ארכיטיפים, כן? היו את גראוצ'ו מרקס לפניו, אפשר להגיד שצ'פלין גם היה סוג של גיבור קומי לוזר, אבל לא כמו וודי אלן, שהוא כל כך בתוך זה, וגם הוא בסופו של דבר גרם לעולם להתאהב בו, מה שנקרא דווקא דרך האקצנטריות שלו, העובדה שהוא בא, מה שנתפס לפחות בזמנו, מהשוליים של התרבות האמריקאית, מהשוליים של, של התרבות בכלל, ולהציג סוג של קולנוע אחר מאוד עדין. אני חושב שאפשר לסיכום לספר שב-1977 וודי אלן זוכה באוסקר על ניני הול, והוא מביס את מלחמת הכוכבים, וזה במידה רבה אפשר לסכם כך את הקריירה שלו, שגם הבן אדם הכי קטן בסרט הכי קטן, הצליח להביס את מלחמת הכוכבים, ואני מעריץ את מלחמת הכוכבים, כן? אבל היה בזה משהו יפה.
Well, that's a
that's about it for me, folks. Goodbye.
I was just trying to be funny.
אז פורש או לא פורש, וודי אלן נשאר לנצח דמות גאונית אך שנויה במחלוקת. עם טענות לאונס, סרטים לא טובים, ובגילו המופלג הוא ינסה להמשיך לעשות את הדבר שהוא הכי אוהב, ליצור סרטים. אבל אולי כדאי בכל זאת להקשיב לטוביאס וקמינר, כי בגרותו מביישת את נעוריו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על 75 שנים לפסטיבל הקולנוע כאן. חפשו את הפרק הקסם של פסטיבל כאן. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם, אני שרון קידון. ניפגש בפעם הבאה.